ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יבמות דף קוף יוד חט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, כמעט באמצע העמוד, 16 שורות מלמעלה. לפני שנתקדם, נשים לב למבנה. במשנה נראה שימוש במעוינים, ובשוליים, תחת הכותרת נושא סלש מדלה, כתבנו שני מקרי עדות שבהם חולקים רבי טרפון ורבי עקיבא, בעניין השפעת העדויות על 1. צרתה, 2. חמותה. המשנה, האישה שלחה אי ובעלה למדינת הים. ובאה אותה אישה חזרה ואמרה, מת בעלי. תנסה ותיטול כתובתה. כמו הדין המפורסם שאישה נאמנת לומר מת בעלי, והנה היא אומרת כך, היא יכולה לשאת למישהו אחר, והיא גם גובה כתובתה. וצרתה אסורה. הרי אנחנו למדנו שבדף קי"ז במשנה, שיש חמש נשים שאינן נאמנות לומר מת פלוני. ואחת מהן זה צרה, אינה מעידה על חברתה. הייתה בת ישראל, אותה צורה, צרה, שמבחינתנו ומבחינתה הבעל חי וקיים. אם הצרה הזאת בת ישראל לכהן והבעל הוא כהן, ואנחנו אמרנו שלגבי הצרה אנחנו לא מתייחסים בכלל למה שנאמר שהבעל מת, אז מבחינת הצרה הבעל חי. ואם היא בת ישראל והבעל הזה הוא כהן, תאכל בתרומה, דברי רבי טרפון. כמו הדין שאישה שנשואה לכהן זכאית לאכול בתרומה. אז זה מראה עד כמה מרחיק לכת הדין הזה, שאין עדות צרה מועילה לצרתה. רבי עקיבא אומר, אין זו דרך מוציאתה מידי עבירה. אם אנחנו רוצים לחשוש לכל האפשרויות של עבירה, מה שרבי טרפון אומר לא מכסה את כל האפשרויות. עד שתאסורה ננסה, זה אומר שהבעל עוד בחיים, ואסורה מלאכול בתרומה, זה אומר שהוא לא בחיים. כידוע, בת ישראל הנשואה לכהן יכולה, זכאית, לאכול בתרומה כל זמן שהבעל חי. אבל אם הבעל חי ונאמר שאין לה ילדים ממנו, היא לא יכולה, אסורה מלאכול. אז רבי עקיבא חושש ואומר לחומרה לכאן ולחומרה לכאן. כאן הזמן לציין, יש לנו גם כוכבית שמוביל אותנו לשוליים, שמה כתבנו, אף הפי שלא סימנו משפט זה, ציטוט, אין זה דרך מוציאתו וכו', יש לציין, דכאן ובעמוד ב', רבי עקיבא מגיב לרבי טרפון, סך הכל זה יהיה 4 פעמים באותה דרך. אז המשפט הזה יחזור על עצמו כמה פעמים מצד רבי עקיבא. עכשיו אנחנו ממשיכים במשנה, מקרה 2. אמרה מת בעלי ואחר כך מת חמי. זאת אומרת, האישה הזאת היא נסעה למדינת הים עם בעל שלה וגם עם חמיה. והיא באה מספרת לנו שמת בעלי ואחר כך מת חמי. תנסה ותיטול כתובתה. זה כמו שאמרנו מקודם, אישה נאמנת לומר מת בעלי עם כל ההשלכות מכך, וחמותה אסורה. את החמות שלה, של המספרת פה, היא לא יכולה להתחתן על פי עדות קלטה. אז זו עוד דוגמה של אישה שאינה נאמנת להעיד על חברתה. כאן הקלה אינה נאמנת להעיד על חמותה. נציין חידוש שנמצא ברש"י. בסדר העדות שלה מת בעלי, ברגע שהיא אומרת את זה היא כבר אינה קלטה שזו של החמות, ובכל זאת אומר רש"י, למרות שהיא בדין בלשון חז"ל נוחיה, כלומר אינה קשורה, היא יהודיה כמובן לא קשורה לחמות, בכל זאת היא אינה נאמנת. ואנחנו חוזרים למשנה. הייתה אותה חמות בא עזר לכהן, זאת אומרת הבעל שלה היה כהן, תאכל בתרומה, דברי רבי טרפון. כפי שאמרנו, אותו דבר ברשע, העדות של זאת שאינה נאמנת על חברתה אומרת שבאמת כלום קרה. אז מבחינת החמות, כמו שאמרנו מקודם, מבחינת הצרה לפי שיטת רבי טרפון, האדון עדיין חי והיא יכולה לאכול בתרומה, שזה כולה. רבי עקיבא אומר אין זו דרך מוציאה מדי עבירה, אז שתהיה אסורה להינשא, שאותה חמות תהיה אסורה להינשא, נכון, בגלל שאנחנו מחזיקים את בעלה בעודו בחיים, אבל מה? ואסורה מלאכול בתרומה, כי חוששים אולי הוא לא חי, ובת ישראל שבעלה כהן מת מפסיקה מלאכול בתרומה. וראינו במשנה והבלטנו שתי הדוגמאות האלו עם מעוינים, אותו מחלוקת רבי טרפון רבי קיבה ברשע בסיפה, למה צריכים ללמד או להכפיל את המחלוקת, וצריכה יש צורך לכך. והגמרא ממשיכה ואנחנו מסמנים את זה כנקודה ארוכה כל השורות הבאות, למה צריכים ללמד את המחלוקת פעמיים. דאי יתמר אך כמיתה לגבי הצרה, והא כמו רבי טרפון שאין נאמנות לגבי השנייה משום דצערה דגופה. אנחנו מדברים על שתי נשים נשואות לאותו בעל, אז זה שיש אישה שנייה יש מין תחרות לגבי תשמיש המיטה. רש"י כותב צערה דגופה, תשמיש מונעת לה מבעלה, השנייה גורמת לכך שהראשונה מפסידה במובן הזה, וזה צער דגופה. הוודאי משקרי די לכלכלה שתינשא, ואף הפי שהיא נישאת תמות נפשי, נפשה עם פלישתים. גם אם רואים שהראשונה נישאת למישהו אחר, זה לא מוריד מהשנאה שלה או מה חשש לשקר לגבי השנייה. אז אמרנו ברשע, אז אני מבין שיטת רבי טרפון שאין נאמנות כלל לגבי השנייה, כי הראשונה הזאת מסוגלת לשקר בגלל שהיא סובלת מבחינת צער הדגופה. אבל ממשיך הגמרא ואומר חמותה דצערה מילי דאלמה, מה זה? אצל החמות הסיבה שהקלה שונאת את חמותה זה בגלל שהחמות מספרת לבנה דברי ביקורת על הקלה. זה פגיעה אבל פחות כואב מצער הדגופה. אימה מודי לרבי עקיבא שיש קצת נאמנות בדברי הקלה שמת החם, ונחשוש לחומרה לאוסרה בתרומה שאולי הוא לא חי, ואשת כהן שהיא ישראלית מפסיקה לאכול בתרומה. אז אמרנו שאצל הצרה אני מבין למה שאין אין שום טיפה של נאמנות לגבי עדות צרה על צרתה על השנייה, אבל אם לא היינו מלמדים את הסיפה, הייתי חושב שאולי בסיפה, בעניין חמות, רבי טרפון יודו לרבי עקיבא, ואיתמר בהה, אם היינו מלמדים את המקרה של החמות, בהה, כמה רבי עקיבא שיש לחשוש לחומרה שהוא מת. אבל בהך, במקרה של הצרה, אם לא היינו מלמדים את המקרה הזה עם שיטת רבי עקיבא, הימה, אני הייתי חושב, מודה לי לרבי טרפון, שלגבי הצרה ודאי, זה שקר גמור והוא לא מת, ובת ישראל יכולה להמשיך לאכול בתחומה. צריכים ללמד את המחלוקת רבי טרפון ורבי עקיבא בשני המקרים שלו, נטעה בשיטתם. אמר רבי דמה שמוע הלכה כרבי טרפון. אמר אביי אף ענה נמי תנינה שהלכה כמו רבי טרפון. אז איפה נראה סיוע לכך? אז אנחנו מביאים את המקור הבא, נגיד ההקדמה למקור. מדובר פה אישה שיצאה למדינת הים בחזקת זקוקה לייבום. כלומר, האישה הזאת בשעת ההפלגה, בשעת הנסיעה, היה פוטנציאל לייבום. אנחנו נסביר, נרחיב טיפה על מה אנחנו מתכוונים. תשימו לב, יש כאן סימון של נקודה ארוכה עד סוף העמוד. מה קורה? היא חוזרת ממדינת הים. בפרישתה, בפלגה, לא היה לילד. אז זה שלא היה ילד מבעלה, זה אומר שהיא מועמדת ליבום. ומה היא מספרת לנו? ניתן לי בן במדינת הים. עכשיו, הגילוי הזה מצידה אומרת לה, זה סיפור שמוציא אותה מחזקתה בשעת הפלגה. ומה היא ממשיכה לספר? מת בני ואחר כך בעלי. אז אם כך סדר הדברים, הבן מת ואחר כך הבעל, כשהבעל מת לא היו לו ילדים. אז מה זה אומר על האישה? שהיא מתייבמת, היא זקוקה לייבום. עכשיו, לפי סדר הדברים, בואו נבדוק או נשווה שעת היציאה, הפלגה, היא הייתה, איך אמרנו? זקוקה לייבום. כלומר, מועמדת לכך. נכון, בשעת הפלגתה היא הייתה עדיין נשואה, אבל פוטנציאלית, אם הבעל היה מת בשעת הפלגה, היא הייתה זקוקה לייבום. עכשיו, שהיא חזרה וסיפרה לנו, מת בני ואחר כך בעלי, מה היא אומרת? היא מחזיקה את עצמה באותה חזקה, אין כאן שינוי. היא לא מוציאה את עצמה מחזקת הראשונה. נאמנת, ועל סמך ההסבר הזה, שהיא לא משנה סטטוס שלה, היא נאמנת. אבל אם נהפוך את הדברים, בעלי ואחר כך בני, אם היא אומרת שמת הבעל, כשבשעת מיטת הבעל היה לו זרע, אז אין ייבום, ואחר כך מת הבן, זה מה, אין ייבום, אינה נאמנת. בעדות הזאת שמת קודם בעלי ואחר כך בני, היא בעצם מוציאה את עצמה מחזקת ייבום. היא הפליגה בחזקת זקוקה ליבום וחוזרת עם סיפור שמוציא אותה מאותה סטטוס. אז היא אינה נאמנת, היא אינה נאמנת לנסה לשוק בלי חליצה, כי בהתחלה הייתה זקוקה ליבום, וכזאת כדי להפקיע את הזיקה צריכים חליצה. ואז אנחנו נחזור ונאמר עוד פעם, מה שכתוב פה אינה נאמנת, העניין הוא, היא אינה נאמנת להינשא לשוק ככה, חופשי, בלי חליצה. רש"י כותב, אינה נאמנת. אנחנו מסתכלים, לומדים רש"י ביחד, פרש 8-9 שעות מסוף העמוד, אינה נאמנת להינשא לשוק בלא חליצה. תחימנו הרבנן לאישה, כשאנחנו אומרים שאישה נאמנת לומר מת בעלי, הבעלה המנוע. דדייקה ומינסבה. אבל להפוקי נפשה מיבם, להגיד עדות שזו התוצאה, שהיא לא תתייבם, לא ימנוע. דזימנין דסניאלי. כל הסיבה שהיא אומרת מה שהיא אומרת זה בגלל שהיא שונאת את היבם. אז היא רוצה להגיד עדות שיפקיע אותה מאותו יבם. לכן היא אינה נאמנת. אנחנו חוזרים לגמרא. וחוששין לדבריה, וחולצת ולא מתייבמת. מה זאת אומרת חוששין לדבריה? היא אמרה בסוף משפט או עדות שמוציא אותה מחזקת ייבום. רש"י כותב, וחיישין לדבריה דאפקה נפשה מחזקה, שהיא אמרה דבר שמוציא את עצמה מחזקה, מחזקת זקוקה ליבם, שעכשיו אינה כזאת. אם בא יבם ליבמה, לא שבקינן לה, לא ניתן לה, באמת כמו העדות השנייה, כמו עדותה. וחולצת. אבל שוב פעם, אנחנו לא נתיר אותה להינשא לשוק בלי חליצה, ולכן החליצה שזה ישחרר אותה לגמרי. עכשיו הגמרא מדייקת, לדבריה הוא דחוששין בזה שהאישה העידה מה שהעידה בעצם על עצמה, לוקחים בחשבון מה שהיא אמרה. והמילה לדבריה, רש"י אומר, מיעוטה משמע. לדבריה הוא דחוששין, על דברי צרה אין חוששין, היא אינה נאמנת כלל, שמע אמינה. וזה כמו רבי טרפון. לכן אמרנו שאף ענה נמי תנינה כרבי טרפון. אנחנו ממשיכים, עוברים לעמוד ב' המשנה. יש כאן שימוש בסימון שאנחנו מכנים כתר, והכתר יופיע בשני כיוונים לאורך העמוד הזה. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו מחלוקת רבי עקיבא ורבי טרפון בשני מקרים. קידש, נראה מה זה, אנחנו רק מתייחסים לכותרות. אז מקרה אחד נקרא קידש, מקרה שני גזר, שבהם טוען איני יודע מי קידשתי, וכן איני יודע ממי גזלתי. הכתר, כמו שהזכרנו מקודם, מופיע בשני כיוונים, וכתבנו כאן תחת הכותרת מפנה נושאים השנויים במחלוקת. זה עם השפיצים למעלה, והפוך לא נחלקו בהן. אז יש מקרים שאין מחלוקת. אנחנו נראה שימוש בצורת הרגש שבהמשך, כעת לא נוגעים בזה, אבל הוא מדגיש את הביטוי לא נחלקו. עכשיו המשנה. קידש אחת מחמש נשים, ואין יודע איזו קידש. כל אחת אומרת, אותי קידש. ואם הוא, הגבר, לא רוצה לישא את כולן, נותן גט לכל אחת ואחת. בנוסף לגט יש גם כתובה שבעל חייב לשלם לאשתו, וכאן הוא לא יודע מי זאת. הוא מניח כתובה, הוא מניח את הסכום שכתוב בכתובה, ביניהן ומסתלק, דברי רבי טרפון. ואותם נשים הסתדרו ביניהן. רבי עקיבא אומר, אין זו דרך מוציא מידי עבירה, עד שיתן גט וכתובה לכל אחת ואחת. כפי שאתם רואים את הדמיון למה שראינו בדברי רבי עקיבא בעמוד א', אם אדם רוצה לצאת ידי חובתו מכל הכיוונים ולחשוש שלא לא נעשה עוול בגללו, אז הוא צריך גם לשלם כתובה לכל אחת מהן. המשנה ממשיכה, גזל אחד מחמישה ואין יודע מאיזה גזל, כל אחד אומר אותי גזל, מניח צילה ביניהן ומסתלק, דברי רבי טרפון. רבי עקיבא אומר, אין זו דרך מוציא מידי עבירה עד שישלם לכל אחד ואחד. אנחנו ממשיכים בגמרא עם דיוק, לדייק. קידש קטני, במקרה של קידש ואין יודע איזה קידש לי, בזה יש מחלוקת רבי טרפון ורבי עקיבא. בעל לא קטני, כאילו אם היה כתוב בעל אחת מחמש נשים ואין יודע וכולי, אין או לא יהיה בזה מחלוקת שרבי טרפון יגיד יניח כתובה אחת בין שתי, בין חמשת אנשים שהוא בעל, שהוא טוען הוא בעל ואיני יודע מי. עכשיו במקרה כזה, לפי מה שאנחנו אמרנו עכשיו, שבמקרה של בעל לא קטני מחלוקת רבי טרפון ורבי עקיבא, רבי טרפון במקרה כזה יודע לרבי עקיבא שצריך לשלם לכל אחד ואחד, אז תשאלו כאילו למה. אז רשי מסביר, נתחיל רשי בשורה ראשונה, קידש קטני דיקה למימר אדם הוא תקרמה, רבי טרפון זה מניחה ביניהם, זה לא עשה מעשה. אם הוא קידש, זאת אומרת הוא לא עשה מעשה עוד מעט בניגוד לביעה שזה מעשה גמור, הוא סך הכל אמר לאישה, נתן לה כסף ואמר הרי את מקודשת לי וזהו, אז נתינת כסף זה לא נחשב מעשה. אבל בעל לא קטני דלפלוג רבי טרפון, שרבי טרפון יגיד את הפסק המקיל, המקילה שלו להניח סכום אחד מביניהם ושאין יסתדרו ביניהם. וכיוון דסה בא מעשה וגינה אותה בקידושי ביה, זה נחשב דבר מגונה. ואנחנו נראה שרשי גם רשי על המשנה בהמשך מציין את דברי הגמרא בשיטת רב, שהוא היה מלכות למי שהיה מקדש בביאה. אז רשי מציין את הדבר הזה כאן, שזה נחשב מעשה מגונה לקדש אישה בביאה, למרות שזה זה תופס, זה מותר מן הדין, אבל הוא לא רצוי. רצוי, אתה רוצה לקדש אישה, אז תכתוב שטר, או תיתן לה כסף. אבל לבעול אותה, זה המגע הראשון של הגבר עם האישה, הוא בקידושי ביה, לא רצוי. ובמקרה כזה, או יגיד רבי טרפון, שכדי להוציא את עצמו מידי עבירה, צריך לתת תשובה לכל אחת ואחת. אנחנו ראינו עוד מקרה במשנה, גזל קטני, כאילו גזל אחד מחמישה והוא אומר אני לא יודע מי, זה שנוי במחלוקת. לקח לא קטני, אבל אם אדם אומר אני לקחתי, שילמתי נגיד על פריט מאחד מחמישה רוכנים סוחרים, אבל אני לא יודע ממי. ובמקרה של לקח, לא רואים שרבי עקיבא, זה דיוק. שוב פעם, גזל זה כתוב מפורש, אז ניתן לדייק, אבל במקרה כזה של מקח לא, לא שמענו שרבי עקיבא יקנוס, לשון כנס, יקנוס כל אחד ויקנוס את הלוקח לשלם לכל אחד ואחד מן המוכרים. מתניתין, מה אני מתניתין? כמו שואלת, המשנה שלנו שדיבר המחלוקת בקידש בגזל ואין מחלוקת בביאה ומקח, כמו שהסברנו, מי התנה שעומד מאחורי משנתנו? לא תנה כמה שנראה עוד מעט, ולא רבי שמעון בן עזר, דתניה. נשים לב שאנחנו סימנו את השורות הבאות כקושיה ארוכה. כל אלו הם שורות להוכיח שיש לנו בעיה, כלומר משנתנו מני. אנחנו בשורות הבאות רק נראה שהמשנה שלנו אינו כמו רבי, לא רבי טרפון ולא כמו רבי עקיבא. אז הגמרא, אחרי ששאלנו מי המשנה, לא תנא קמא ולא רבי שמעון בן עזר, דתניא, רבי שמעון בן עזר אומר לא נחלקו רבי טרפון ורבי עקיבא על שקידש אחת מחמש נשים ואינו יודע איזו קידש שמכתובה ביניהם מסתלק. לא, המקרה של קידש לפי רבי שמעון בן עזר לא נחלקו. מה לגבי משנתנו במקרה של קידש אחת מחמש נשים וכולי? כן, יש מחלוקת בין רבי טרפון ורבי עקיבא. אז בינתיים אנחנו רואים שהמשנה שלנו אינה יכולה להיות הליבוד רבי שמעון בן עזר. ממשיך הגמרא, על מה נחלקו? מתי יש מחלוקת? על שבעל, רבי טרפון אומר מניח דובה ביניהם מסלק, רבי עקיבא אומר עד שישלם לכל אחת ואחת. שזה לגבי שיטת התנא רבי שמעון בן עזר. אני שואל אתכם, מה הייתה עמדת המשנה לגבי בעל? אז אנחנו ראינו בשורה הראשונה, בשורות הרחבות, שבעניין בעל לא קטן, כלומר לא מובא שיש מחלוקת בעניין בעל. וכאן רבי שמעון בן עזר אומר שכן נחלקו בעניין שבעל, לכן צורת כתר השפיצים הם למעלה. אז מה הקטע, מה חולקים, מה יכול להיות מחלוקת בעניין בעל אחת מחמש נשים? רבי טרפון אומר מניח כתובה ביניהם מסתלק, למרות שמדובר על נקרא לזה מעשה חמור. רבי טרפון אומר מספיק שתניח סכום אחד בפני חמשת אנשים. רבי עקיבא אומר עד שישלם לכל אחד ואחד. עוד דוגמה, לפי רבי שמעון בן עזר לא נחלקו רבי טרפון ורבי עקיבא על שלקח מקח מחמישה בני אדם ואין יודע מאיזו מהן לקח, שמניח דמי מקח ביניהם ומסתלק, לא נחלקו אלא שגזל מחמישה, שאמר רבי טרפון מניח גזלה ביניהן ומסתלק, ורבי עקיבא אומר עד שישלם גזלה לכל אחת ואחת. אז אני רוצה לשאול בעניין גזל, כתוב פה לא נחלקו אלא שגזל, אז לפי רבי שמעון בן עזר גזל מהווה נקודת מחלוקת. מה לגבי משנתנו? גם כן. אז זה שאמרנו שהמשנתנו אינו כרבי שמעון בן עזר, זה לא סביב הדוגמה של גזל. אז אנחנו חוזרים להמשך הגמרא. מדקמר רבי שמעון בן עזר בקידש ולקח לא פליגי, רישא דיבר על קידש וכתוב שם לא, אין מחלוקת לפי התנא רבי שמעון בן עזר, ובספר דיבר על מקח לפי רבי שמעון בן עזר אין מחלוקת. מכלל אפשר לדייק מזה דתנא קמא סבר, התנא קמא של רבי שמעון בן אלעזר, לא מופיע פה, אבל אנחנו מדייקים. אם לפי רבי שמעון בן אלעזר, המקרים של קידש ולקח אין מחלוקת, אז הוא, התנא קמא של רבי שמעון בן אלעזר, סבר פליגי, שיש מחלוקת בקידש ולקח. מני, כפי מי התנא של משנתנו. אנחנו פשוט חוזרים לשאלת הפתיחה לסוגיה, לגמרא. בשורה השנייה, בשורת הרחבות למעלה, אתם רואים שהבלטנו את המילה מני, מני מעיתי, לא תנא קמא ולא רבי שמעון בן אלעזר. עכשיו שהצגנו את כל הנתונים, את שיטת רבי שמעון בן אלעזר, את השיטה של התנא קמא שלו, זה משאיר השאלה פתוחה, מי משנתנו? ולכן אנחנו חוזרים עכשיו לשאול אותה שאלה, מי המשנה שקבענו במשנה שלנו? מה שנוי במחלוקת? המקרה של קידש והמקרה של גזל. אפשר לומר, לדייק, שלפי משנתנו המקרה של בעל והמקרה של לקח אין מחלוקת. אז מה לגבי איך נעמיד את השיטה הזאת מול התנאים שהזכרנו במהלך הגמרא? הגמרא שואלת מני, אי תנא קמא. אנחנו אמרנו שלפי התנא קמא של רבי שמעון בן אלעזר יש מחלוקת במה? בקידש ולקח. עכשיו לגבי משנתנו, אם המשנה שלנו הוא התנא קמא של רבי שמעון בן אלעזר ליטני, אז היה צריך לומר בעניין מחלוקת רבי טרפון ורבי עקיבא, קידש ולקח. ולפי התנא קמא, לפי משנתנו, זה לא, שני המקרים האלו אינם שנויים במחלוקת. וליתר דיוק, לפי משנתנו קידש באמת שנוי במחלוקת, אבל לא לקח. אז, אבל, ולפי התנא קמא של רבי שמעון בן אלעזר, קידש ולקח הם כן נושאים של מחלוקת. אז הנקודה, אם נתמקד בעיקר השוני, זה לגבי לקח. לפי משנתנו לקח אינו שנוי במחלוקת, ולפי התנא קמא של רבי שמעון בן אלעזר המקרה של לקח כן שנוי במחלוקת. אי רבי שמעון בן אלעזר, ואם משנתנו הוא אליבא דרבי שמעון בן אלעזר ליטני, אז מחלוקת התנאים היה צריך להיות בעל וגזל. זה מה שראינו בברייתא, במסגרת. תשימו לב מה מופיע עם שפיצים של צורת כתר למעלה, שזה מחלוקת לפי רבי שמעון בן אלעזר, בעל וגזל. אז נכון, משנתנו גם כן דיבר על גזל, אבל לא דיבר על בעל כמחלוקת. אז זה עיקר הנקודה, אם אנחנו רוצים להתמקד במה שונה משנתנו מרבי שמעון בן אלעזר, זה בנקודה הזו של בעל. לפי משנתנו בעל אינו נושא של מחלוקת, אבל לפי רבי שמעון בן אלעזר כן. עונה הגמרא, לעולם רבי שמעון בן אלעזר, ומאי קידש? המשנה שלנו הזכיר את המילה קידש, שבזה חולקים. זה לא קידושים של אדם מוסר כסף לאישה, הרי את מקודשת לי בכסף, לא. קידש בביאה. אז המשנה שלנו הזכירה קידש, אבל הכוונה לביאה. ורבי שמעון בן אלעזר אמר, באמת, בעל זה מחלוקת. אנחנו ממשיכים. מבחינת משנתנו, מחלוקת רבי טרפון ורבי קיבה הוא סביב ביאה וגזל, ומסביר המשנה, הגמרא סליחה, תנא המשנה לימד קידש לא דיחה כוחו דרבי קיבה, דיאף אגב דאיסורה דרבנן עבד, כלומר הוא קידש בביאה, איסור דרבנן, זה לא מן הדברים החמורים ביותר בספרות ההלכתי, ובכל זאת קניס הוא מטיל כנס בזה שאומר לשלם כתובה לכל אחת ואחת. אז הדוגמה שברישה להראות את העמדות ובפרט רבי עקיבא, למרות שמדובר באיסור קל, הוא מחמיר. תנא גזל, המשנה בחרה בדוגמה נוספת של גזל להודיח כוחו דרבי טרפון, דאף אגב דאיסור דאורייתא עבד, גזל הרי ידוע זה איסור דאורייתא, לא קניס, הוא לא מחייב את הגזלן לשלם לכל אחד ואחד מהנגזלים, הנגזלים פוטנציאליים, כי כל אחד טוען אותי גזל, גזל באמת רק מאחד, אבל רבי טרפון אומר מספיק שתשלם את תניח את סכום גזל פעם אחת והם יסתדרו ביניהם. בשוליים תחת הכותרת נושא/מבנה כתבנו, אישה שלחה למדינת הים בחזקה מסוימת, הוא בא ומעידה עדות שמשנה חזקתה, אנחנו נגענו בזה מקודם בעניין אישה שהפליגה למדינת הים בחזקת זקוקה ליבם, וחוזרת ואומרת לנו עדות שמשנה או מכחישה את החזקה חזקה הראשונה. אנחנו נשתמש בשורות הבאות במעוין ארבעה מקרים שונים. המשנה, האישה שלחה היא ובעלה למדינת הים ובנה אימהם. בנקודה הזאת נציין שהיא בחזקת אסורה ליבם. ובאת ואמרה, מת בעלי ואחר כך מת בני. הסדר הזה מורה על כך שהיא אסורה ליבם. זה כמו שראינו אותה בשעת הפלגתה. היא שומרת על חזקתה. נאמנת. היא נאמנת. וזה אומר לנו, היא מותרת לשוק. כי היא אינה מוציאה את עצמה מחזקתה. אבל אם העדות שלה היא בסדר הפוך, מת בני ואחר כך מת בעלי, ובכך היא אומרת, אני מותרת ליבם, אינה נאמנת. רש"י כותב אינה נאמנת, להתייבם לו, וחוששים לדבריה, דאפקא נפשה מחזקה, ולא משטריה, אבל היא לא תהיה מותרת, כוונה לשוק, ולא חליצה. כי באמירתה, בעדות שלה, היא בעצם אומרת, אני זקוקה ליבם. וזה אומר, אני לא מותרת לשוק. אז חוששים לדברים האלו, ולכן לא מתירים אותה לשוק בלי חליצה, בגלל שהיא, אני קורא עוד פעם, דשבית לנפשה חתיכה דאיסורה מעלמא. היא קבעה על עצמה שהיא אסורה לשוק. לכן כדי להתיר יבמה לשוק צריכים חליצה. וזה מה שהמשנה ממשיכה ואומרת, וחוששים לדבריה, כי לפי דברה היא אסרה את עצמה לשוק וחולצת. זה לא מתייבמת, אבל היבום זה יהיה יציאה מהחזקה הראשונה, וזה היא לא יכולה לעשות. לכן אין צד של יבום, אבל מצד שחוששים לדבריה מחייבים חליצה. ניתן לי בן במדינת הים ואמרה. עכשיו, היא הייתה בחזקת היתר ליוון, כי היא יצאה בלי בן. זה פה זה סיפור אחר. במעוין הקודם הדגשנו ובנה אימהם, פה אין בנה אימהם, היא יצאה בחזקת היתר ליוון, והיא מספרת לנו ניתן לי בן במדינת הים. זה כבר מכניס אותה לגדר של איסור ייבום. והיא אמרה, והיא מספרת, מת בני ואחר כך מת בעלי. מה זה אומר? שהיא מותרת ליבום, נאמנת, כי בזה היא שומרת על החזקה הראשונה. אבל אם היא הופכת את הסדר, מת בעלי ואחר כך מת בני, שבכך היא אוסרת את עצמה ליוון, בשונה לחזקתה בשעת היציאה, אינה נאמנת. ומה זה אומר אינה נאמנת? היא אינה נאמנת להיות מותרת היא אינה נאמנת להיות מותרת לשוק. וכי מה? כי בזה, אני חוזר עוד פעם, היא שינתה את חזקתה. בשעת יציאתה הייתה זקוקה בהתר ליוון. אז היא, בזה שהיא משנה את החזקה שלה להתיר את עצמה לשוק, היא אינה נאמנת. וחוששים לדבריה, ואף על פי שלדבריה היא אסורה ליוון, מכל מקום כדי להתירה לשוק אנחנו צריכים חליצה. זה הכוונה וחוששים לדבריה. וחולצת? לא מתייבמת. היא אינה מתייבמת בגלל שכאן הייתי אומר שחוששים לדבריה שהיא אסרה את עצמה ליוון, אז היא באמת לא יכולה, היא לא יכולה מבחינת שחוששים לדבריה. אבל שוב פעם, כדי להתיר אותה לשוק צריכים חליצה. ניתן לי יוון, היא יצאה למדינת הים בחזקת היתר לשוק, והיא מספרת לנו שנולד אח לבעלי, ניתן לי יוון במדינת הים. אמרה מת בעלי ואחר כך מת יבמי, או ההפך, יבמי ואחר כך בעלי. נאמנת. רש"י כותב מת בעלי, המקרה שניתן לי יוון במדינת הים, והיא מספרת בעדות שלה מת בעלי ואחר כך מת יבמי וכולי, או ההפך, מת יבמי ואחר כך מת בעלי. היא נאמנת בשני המקרים האלו. דתרוויו קשריה נפשה לשוק. מה, באיזו חזקה היה לה מקודם? אנחנו הדגשנו, הייתה בחזקת היתר לשוק. בעדויות האלו היא אומרת שאני מותרת לשוק, לכן היא נאמנת. הוא מותרת לשוק בחזקתה הראשונה. הפה שאסר הוא הפה שהתיר. מה זה הפה שאסר? ברגע שהיא מספרת שנולד אח לבעלי, אנחנו לא ידענו מזה, רק מכוח הפה שלה, העדות שלה, אנחנו יודעים על ההגבלה הפוטנציאלי הזאת. איזו? שעכשיו יש יוון בתמונה, אבל אנחנו לא ידענו חוץ ממה שהיא מספרת. זה נקרא פה שאסר. היא יצרה במו עדותה ההגבלה, אז גם שהיא מספרת שאותו הגבלה אינה קיימת, נאמין לה גם בזה. נמשיך במשנה. הלכה היא ובעלה ויבמה למדינת הים. החזקה של אישה כזאת היא אסורה לשוק. כלומר, אם בעל שלה ימות, אז יש יוון. שלושתם היו ביציאתם למדינת הים. עכשיו היא חוזרת, אמרה מת בעלי ואחר כך יבמי, יבמי ואחר כך בעלי. בעדות הזאת היא רוצה להתיר את עצמה לשוק, כי אין יבם, אינה נאמנת. שאין האישה נאמנת לומר מת יבמי שתינשא. ולא, יש עוד דוגמה של עדות שאישה אינה נאמנת לומר, ולא מתה אחותה שתיכנס לביתו. אישה אינה נאמנת להעיד על מות אחותה שעכשיו היא תתחתן עם עם הגיס שלה. ואין האיש נאמן לומר מת אחי שיבם אשתו, ולא מתה אשתו. אדם לא יכול להגיד, להעיד לנו שהאישה שלו מתה שאישה אחותה, ובכך שיהיה לו אתר לשאת את אחותה. אז העדויות האלו אינם מתקבלות. בא מיני רבה מרב נחמן. לפני שנתקדם, יש נושא סלש מבנה בשוליים שנלמד ביחד. ציינו משולש. אף הפי שבדרך כלל המזכה גט לאשתו לא יחול על זכייה. אם אני רוצה לגרש את אשתי ואני פונה לחבר שעומד על ידי ואני נותן לו גט, ואני אומר, קח את הגט הזה עבור אשתי, תזכה בגט, ובקבלת החבר, בקבלת הגט על ידי החבר, היא תהיה מגורשת. כלומר, אפילו לפני שהגט מגיע לידה, הקבלה במקרה כזה זה נקרא זכייה. בניגוד לשאר מקרים של זכייה, שאני אומר, קח חפץ פלוני עבור חברי, אני מאשיר אותו, אני מזכה אותו, אני מרוויח לו בזה, אז אנחנו יודעים שזכין לאדם שלא בפניו. בגט אישה רגיל, במקרים רגילים, זה לא יעבוד, כי זה לא נקרא זכות, זה לא רווח עבור האישה שהיא תתגרש. אז זה בדרך כלל. מה יהיה הדין? אחד, במקרה, במקום יבם, יש אדם שיש לו אח, והוא לא רוצה אולי לא מתאים לאשתו להתחתן עם היוון, והוא הבעל, אין להם ילדים, והוא מזכה גט עבור אשתו, ובכך היא לא טיפול ליבום. אז קבלת הגט יש לה תוצאה אולי חיובית עבור האישה שהיא לא טיפול ליבם. שתיים, במקום פתתה. עכשיו הגמרא. בא מיני רבה מרב נחמן, המזכה גט אשתו במקום יבם, מהו? אנחנו נסתכל ברשי. המזכה גט אשתו שעשה שליח לקבלה וזיכה לה גט על ידי שליח שתתגרש בו מעכשיו במקום יבם, שיש לו אח, ממשיך רשי, ונתכוון לפוטרה הימנו, שלא במקום יבם והוא בא לגרשה פשיטה לנדה, לא מגרשה, זה לא עובד. זיכוי על ידי אחר, זה לא עובד. עד שיגיע גט לידה, דיין חבין, לשון חוב או הפסד, דיין חבין לאדם שלא בפניו. אלא הכה, מי אמרינן זכות אולה, בנסיבות האלו שיש יבם, וקבלת הגט על ידי אחר אולי נחשב זכות, וזה כן יתפוס, הקבלה על ידי החבר יהווה הגירושין, יפעיל את הגירושין באופן מיידי. אז הגמרא מביאה שני צדדים לשאלה. א', כיוון דסניאלי, מאחר שהיא אולי היא שונאת ליבם, זכות הוא לה להיות גרושה, דכגרושה אין ליבום, וזכין לאדם שלא בפניו. זה כלל ידוע, שאם זה מיטיב לפלוני, אני יכול להפעיל את המנגנון או הפעולה הזאת של זכייה, שאני אתן משהו לאלף ולטובת בית. אז הקבלה של אלף לשם בית תופס. או דילמה, ממשיך הגמרא, כיוון דזימנין דרחמלי, לפעמים אשתו של אותו אדם אוהבת את אחיו, אז היא תרצה להתייבם. עכשיו באה בעלה לגרש אותה על ידי זכייה, אז אם זימני דרחמלי, חוב אולה, זה הפסד בשבילה, ואין חווין לאדם שלא בפניו. כלומר, ידי זכייה, שזה לא בפני ההוא, פה זה האישה, לא גורמים הפסד, חוב לפלוני, כאן, לאישה, אלא בפניה, כלומר, על ידי נתינת גט לידה ממש. זו השאלה שרבה שאל מרב נחמן, שוב פעם, המזכה גט לאשתו במקום יבם, במקום שיש יבם. אמר לי, אז רב נחמן עונה, תנינה, וחוששים לדבריה וחולצת ולא מתייבמת. עכשיו אנחנו נלמד רש"י. וחוששים לדבריה, מדקתני בתוויו, בשני המקרים שראינו במשנה, חוששים, אחד, ביצא בחזקת היתר לשוק, הוא בא והחזיקה עצמה ליבם, וקטני חוששים, ולא אמרינן הוקמה החזקה ותנסה לשוק, דה ודאי משקרה, בזה שהיא ניסתה לשנות את חזקתה. ואנחנו לא אומרים בואו נעמיד אותה בחזקת היתר לשוק ותנסה לשוק, דה ודאי משקרה, בזה שהיא מחזיקה את עצמה ליבם עכשיו היא ודאי משקרת, משום דרך מלא כאמרה, בגלל שהיא אוהבת אותו. כאילו, לא אומרים את זה. על מה? לא מחזיקים לה באהבה. לא מחזיקים את האישה כאוהבת את היבם. ומדקתני נמי ביוצא בחזקת ליבם, ובא והחזיקה עצמה לשוק, כגון, ניתן לי בן, ומת בעלי ואחר כך בני, וקטני חוששים ולא תתייבם, ולא אמרינן ודאי משקרה. שוב פעם, היא יצאה בחזקת יבם והיא מנסה לשנות את זה, להרחיק את עצמה מהיבם. ואז אמרנו חוששים ולא תתייבם, ולא אומרים ודאי משקרה, ומשום דסניה לי כאמרה. אמה, מה רואים מזה? זימנין דלא סניה לי, אמה מספקלן. וגבי, השאלה שלנו, מזכה גט, למי מספקלן? במקרה שמזכה גט במקום שיש יבם, אנחנו מסופקים, היא רחמלי, אם היא אוהבת אותו וחוב אולה, ואז זה לא טוב עבורה לקבל את הגט, כי בתור גרושה היא לא יכולה להתחתן עם היבם, זה נקרא גרושת אחי, וזה אחד מההוויות, ועוד היא סניה, וגם מסופקים אם היא שונאת אותו, וזכות הוא לה. והתוצאה מהספק, תתחלוץ ולא תתייבם. תחלוץ ולא תתייבם, זה לגבי מה שראינו במשנה, בקשר לזאת שמשנה חזקתה. ולגבי השאלה שלנו, אם הוא נותן גט לאשתו על ידי זכייה במקום יבם, אנחנו לא יכולים להגיד שזה זכות או חובה באופן ודאי. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר לי רבינה לרבה, המזכה גט לאשתו במקום קטטה, מהו? יש כעס ביניהם, ויכוח ביניהם. שוב פעם, שני צדדים לשאלה. כיוון דאית לה קטטה בהדי, למאחר שהיא רבה איתו, עדיף לה להיות מגורשת, אז זכות הוא לה. או דלמה, בבח, באות א', הוא מביא גרסה צוותא דגופה. בגמרא שלנו הגרסה ניחא דגופה, עצם זה שיש לה מישהו איתה. הבח משתמש בגרסה צוותא, יש לה מישהו איתה, נכון, רבים, אבל זה שיש לה מישהו עדיף לה. תשובה, תשמע, אנחנו נביא כאן, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת תת נושא, רשימת תיאורים על החשיבות לנשים להיות נשואות, אפילו עם בעל כלדהו. אז אלו משלים כאלו, ומכאן ניתן להבין שזה לא נקרא זכות לאישה לקבל גט, גם אם מדובר במקום קטטה, כי לאישה חשיבות עליונה שיהיה לה מישהו שהיא יכולה לקרוא לו בעלה. תשמע, דאמר ריש לקיש, תו למיטב תן דו מלמיטב עמלו. ורשי מביא את המסביר, תן דו גופים שניים כל דהו בעל. ויש כאן דוגמאות על כך. אביי אמר, תשומשמנה גברה, שומשמנה, רשי כותב, בעל גוץ כנמלה. שומשמנה זה נמלה, אז קטן כזה, קטנשיק, וזה תיאור של בעלה. בסדר, קורסי בהלטה רמו לה, הכיסא שלה יניחו אותו בין האנשים החשובים. רשי כותב, קורסי בהלטה רמיה, מחזק את עצמה, אותה אישה שיש לה איזה בעל קולדו כנשואה, ונותנת כיסה אצל חשובות חורות הארץ. נמשיך בגמרא. רב פאפה אמר, תנפצה גברה, אם ואישה יש בעל שהוא מנפץ צמר. ניפוץ צמר זה נקרא, רשי כותב, אומנותו מאוסה, משהו לא מכובד בלשון המתה. זה הגבר שלה, זה הבעל. תיקרי, ממשיך הגמרא ואומר, תיקרי בסיפי בבא ותיטיב, היא תקרא לו לשבת איתה בכניסה לבית, כאילו לעיני כל. היא, אולי אפשר לומר שהיא מתגאה בכך שיש לה בעל, גם אם אומנותו מאוסה. רבשי אומר, דקוסה גברה, קוסה, רשי כותב, שמץ פסול משפחה. אם יש בעל כזה שהרקע שלו לא מי יודע מה, לא בעיה תלפחי לקדרה. מה זה? רשי כותב, תלפחי עדשים שהוא מאכל קל ואין חיסרון כיס כל כך, אינה שואלת ממנו, היא לא מבקשת אפילו דבר קל, אך יקרא שמו עליה. העיקר ששמו של הבעל נקרא עליה, שהיא נקראת נשואה. תנא, והגמרא, הפרק מסיים עם הערה. וכולן, כל אלו שיש להם גבר קודו, מה הרווח של כל הנשים האלו? וכולן מזנות ותולות בבעליהן. זה נותן להם דרור, אין יכולות לעסוק בזנות, ואם אין אם הם תיכנסו להיריון, הם יכולים להגיד, אה, זה מהבעל, כי הם נשואות. וזה, נקרא לזה, זה הרווח של כל הנשים שהזכרנו עכשיו, שמבסוטות גם עם בעל כלדהו. ובכך זכינו לסיים את פרק 15 של מסכת יבמות, פרק האישה שלום, ובעזרת השם, בשיעור הבא נתחיל את הפרק האישה בתרה, פרק 16, פרק האחרון של מסכת יבמות. עד כאן שיעורנו להיום.